פרק כף. ויצאו כל בני ישראל ותיקהל העדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל אדוני המצפה. אם כן, כל ישראל נאספים אל המצפה. השאלה, מה כאן הביטוי אל השם המצפה? כלומר, התוספת כאן אל השם. אומר הרד"ק, במקום שהתקבצו כל ישראל או רובם, שם שכינה שורה, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל. אם כן, מה כאן הביטוי אל השם המצפה? ברגע שעם ישראל מתקבץ, אז כל מקום שיש ציבור גדול של אנשים, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. הסבר שני מביא הרד"ק, שייתכן שהביטוי כאן אל השם, כוונתו שבמצפה היה מזבח השם ובית תפילה, והיה בית שבו נועדו ישראל כשהיו צריכים להתאסף כדי לטקס עצה בעניינים שונים. מדוע דווקא הם מתקבצים במצפה, ומדוע שם היה מזבח ובית תפילה? אומר הרד"ק, כי שם הייתה תשועה גדולה לישראל, כאשר יהושע נלחם עם מלכי הצפון, כמו שמוזכר בספר יהושע בפרק י' א'. והתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל, בקהל עם האלוהים, 400,000 איש רגלי, שולף חרב. מה אם כן הביטוי כאן, והתייצבו פינות כל העם? מפרש המצודה דוד, כל העם הבא התייצבו כל שבט משבטי ישראל בפינה בפני עצמו, ולא עמדו מעורבבים. כן, כל שבט עומד לבד, והשבטים לא מעורבבים זה בזה. וכאן אנחנו רואים שיש כאן גיוס כללי של 400,000 איש רגלי שולף חרב. וישמעו בני בנימין, קהלו בני ישראל למצפה, ויאמרו בני ישראל, דברו היכן נהייתה הרעה הזאת. ויען איש הלוי שהאישה נרצחה, ויאמר, הגבעת אשר לבנימין באתי, אני ופילגשי ללון. אם כן, הוא מספר מה קרה. ויקומו עליי בעלי הגבעה, ויסובו עליי את הבית לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי עינו ותמות. אם כן, מה פירוש אותי דימו להרוג? אומר כאן המצודה דוד, ברור היה אצלו, שאם לא היה מניחם לעשות הנבלה הזאת, טרם התפייסו בפילגשו, היו הורגים אותו. וממשיך אותו בעל של הפילגש, ואוחז בפילגשי ונתחה ושלחה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. אבל כמו שעסקנו בפרק י"ט, אם כן, וראינו את אולי הנבלה של אותו בעל שלא דאג לפילגשו כאשר היא חוזרת הביתה, אבל את הסיפור הזה כמובן הוא משמיט, הוא לא מספר כמה הוא לא היה בסדר, אלא הוא מטיל את כל האשמה על אנשי בנימין. לכן הבקשה שלו, פסוק ז', הנה כולכם בני ישראל, אהבו לכם דבר ועצה עלו. וכן, אתם צריכים עכשיו לטקס עצה ולהחליט מה עושים עם הסיפור הזה. ויקום כל העם כשאחד לאמור, לא נלך איש לאוהלו ולא נסור איש לביתו. כלומר, אנחנו לא חוזרים לביתנו. ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה, עליה בגורל. כלומר, מהו הגורל? מסביר המצודה דוד, יעלו עליה בגורל מי ילחם בהם ומי ייקח צידה. כלומר, מי אלה שילחמו בפועל ומי אלה שתפקידם יהיה לדאוג להספקת מזון וציוד ללוחמים. ומה הם מחליטים השבטים? פסוק י', ולקחנו 10 אנשים ל-100 לכל שבטי ישראל, ו-100 ל-1,000 ו-1,000 לרבבה, לקחת צידה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. כלומר, מה הם מחליטים? מפרש כאן המצודת דוד, מכל השבטים ניקח 10 ל-100, שהם ייקחו צידה לתשעת החלקים, היוצאים למלחמה. אם כן, על כל 110 תפקידם יהיה לספק מזון ומים וציוד, וה-90 הם יצאו למלחמה. פסוק י' א', ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. כן, מה זה הביטוי כאיש אחד חברים? מפרש המצודת דוד, כלומר, היו חברים בהסכמה אחת כאיש אחד. כלומר, ישנה כאן הסכמה כללית של כל עם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, שחייבים לטפל בבעיה החמורה הזאת שנתגלתה עם אנשי בנימין, ואף אחד לא חוזר לביתו לפני שפותרים את הבעיה הזאת. פסוק י"ב, וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה רעה הזאת אשר נהייתה בכם? כן, מפרש כאן המצודה דוד, טרם החלו להילחם שלחו בכל שבטי בנימין. כלומר, לפני שמתחילים במלחמה, הם מנסים לפתור את הבעיה הזאת בדרכי שלום. כלומר, אולי אנשי בנימין יהיו מוכנים להסגיר את מי שידם הייתה במעד. שמדוע נאמר בכל שבטי בנימין, מאיר כאן המצודה דוד, שהכוונה משפחות בנימין, בנימין. כי כמו שהשבט קרוי משפחה, כמו כן תיקרא משפחה גדולה בשם שבט. אם כן, פסוק י"ג, שבטי ישראל פונים אל אנשי בנימין ואומרים להם, ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בקול אחיהם בני ישראל. אם כן, אנשי בנימין מחפים על אנשי הגבעה ולא מוכנים להסגיר את האשמים בדבר. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. לא רק זה שאנשי בנימין לא מוכנים להסגיר, אלא נערכים לצאת למלחמה כנגד עם ישראל. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהרים 26,000 איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור, מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחטיא. כלומר, 700 מאנשי בנימין, קלעים שקולעים באבן, כמו שמפרש כאן המצודה דוד, כל אלה היו קולעים באבן אל חוט השערה, ולא החסיר האבן מליפול עליו עם רוב דקותו. כלומר, יש לנו כאן קלעים מצוינים, שיכולים לקלוע אל חוט השערה, ולפגוע בחוט השערה. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. אם כן, נערכים כאן כוחות אלו מול אלו, צבא ישראל שמונה 400,000, לעומת צבא בנימין שמונה 26,700 חיילים. פסוק י"ח, ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני יהודה בתחילה. אם כן, לאן הם עולים? לשאול. כאן מופיע בפסוק ויעלו בית אל, אבל כאן מציין המצודה דוד וגם הרד"ק שבית אל, הכוונה כאן בית האלוקים אשר בשילו. כלומר, לא לבית אל היישוב בית אל, אלא הם עולים לשילו, כי שם נמצא ארון האלוקים. ואיך הם שואלים באלוקים? באורים ותומים. אם כן, הם מקבלים תשובה מהאורים ותומים שיהודה יעלה בתחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין אל הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. אם כן, תוצאות הקרב של היום הראשון, שבני בנימין המועטים מצליחים לפגוע בשבטי ישראל המרובים והורגים מהם 22,000 איש. כלומר, דבר לא ברור איך הבנימין המועטים מצליחים להכות מכה קשה כזאת בכל שבטי ישראל המרובים. והתחזק העם איש ישראל ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני עד הערב, וישאלו באדוני לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? ויאמר אדוני עלו אליו. שוב פעם הם שואלים, האם לחזור ולהילחם? והתשובה, תחזרו ותילחמו. ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני, ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שולפי חרב. אם כן, גם ביום השני, אנשי בנימין המועטים מצליחים להכות מכה קשה בשבטי ישראל, ועוד 18,000 חיילים נהרגים באותו יום משבטי ישראל. ויעלו כל בני ישראל וכל עם ויבואו בית אל, וגם כאן בית אל הכוונה לשילו, ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ועוד ערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. וישאלו בני ישראל באדוני ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם למור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי אם אחדל? כלומר כאן הם כבר שואלים שאלה שהם לא שאלו בפעמים הקודמות. בפעמים הקודמות הם לא שאלו האם להמשיך במלחמה, האם להפסיק את המלחמה או לא. כאן הם כבר שואלים, אולי באמת אין טעם להמשיך במלחמה כי אנחנו כל הזמן מפסידים, האם להפסיק? ויאמר אדוני עלו כי מחר אתננו בידיך, וישם ישראל עורבים אל הגבעה סביב. וכאן נשאלת השאלה, איך ייתכן הדבר שבני בנימין המועטים מצליחים להכות פעמיים בעם ישראל, לגרום למפלה כל כך גדולה בעם ישראל, שבקרב הראשון 22 אלף, בקרב השני 18 אלף, סך הכל 40 אלף משבטי ישראל נהרגים ביומיים. איך ייתכן הדבר הזה שלכאורה עם ישראל עלה למלחמה הזאת למטרה צודקת, לביור נגע שהיה בעם ישראל, בני בנימין עשו דבר נורא והיום? אם כן, מדוע שבטי ישראל שהולכים לכאורה לעשות מעשה טוב נפגעים ונאנשים בצורה כזאת שלא בדרך הטבע שמועטים מכים את הרבים? על כך אנחנו מוצאים את התשובה במסכת סנהדרין בדף קוף ג' עמוד ב'. הגמרא שם אומרת שאנחנו צריכים לחזור לסיפור שהיה לפני מעשה פילגש בגבעה, והוא הסיפור על פסל מיכה. מספרת הגמרא שם שממקום העבודה זרה של פסל מיכה למשכן בשילו היה מרחק של 3 מילים, שזה בערך 3 קילומטר, והיה עשן המערכה שעלה מהמזבח בשילו מתערב עם העשן שעלה מבית העבודה זרה של מיכה. כלומר, מי שעמד מרחוק ראה עשן שעולה מבית העבודה זרה של מיכה ואת העשן שעולה מבית מהמשכן בשילו, ובגובה השמיים שני עמודי העשן האלה היו מתערבים זה בזה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם. ומוסיף הילקוט שמעוני לשופטים, קינאתם על הזנות ולא קינאתם בפסל מיכה, ועל שלא קינאתם על פסל מיכה, לפיכך הרגו בכם בני בנימין. מה משמעות הדבר? הקדוש ברוך הוא בא בתביעה גדולה אל עם ישראל. עומד פסל מיכה שעובדים איתו עבודה זרה, והעשן שעולה מפסל מיכה מתערב עם העשן שעולה משילו, וזה לא מפריע לאף אחד משבטי ישראל. אנחנו לא מוצאים איזו התעוררות גדולה של שבטי ישראל שאומרים, איך ייתכן שבימינו תהיה עבודה זרה כזאת, ועוד שהעשן מתערב עם העשן של שילו? איזה חילול השם, זה לא מפריע לאף אחד. אבל כאשר קרה אותו מקרה עם הפילגש, כאן כולם מתעוררים ובבת אחת מגיעים 400 אלף לוחמים מכל שבטי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, ודאי שיש עניין לבאר נגע מוסרי שבין אדם לחברו. אבל מדוע כאשר אתם עליתם למלחמה, כאשר אתם הגעתם לאזור הקרב בבנימין, הרי בדרך רובכם עברתם דרך שילו, למה לא בדרך כל אותם לוחמים נכנסו למקום של פסל מיכה וביארו את העבודה הזרה הזאת מישראל? אם כן, למה אתם לא טיפלתם בעבודה זרה? והקדוש ברוך הוא, אם אתם מעדיפים כבוד בשר ודם על כבודי, על כך מגיע לכם עונש. אם כן, כל האנישה הגדולה הזאת, כל ההפסד הגדול של השבטים, הפגיעה הזאת שהייתה בשבטי ישראל, הייתה כעונש על כך שהם לא מיחו בפסל מיכה, ורק מיחו על עבירות שבין אדם לחברו. אם כן, אבל אחרי שהעם ישראל נענש בעונש חמור, חזרו כאן בתשובה, והקדוש ברוך הוא מבטיח שביום השלישי הם כבר ינצחו. פסוק למד, ויעלו בני ישראל בני בנימין ביום השלישי, וירחו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העם, ונתקו מן העיר, ויחלו להכות מעם חללים כפעם בפעם, במסילות אשר אחת עולה בית אל, ואחת גבעתה בשדה, כ-30 איש בישראל. אם כן, שוב עולים למלחמה, ועם ישראל מתחיל לסגת, ואנשי בנימין מתחילים לרדוף אחרי עם ישראל כמו שהם עשו ביומיים הראשונים, ובמנוסה הזאת הם גם מצליחים להרוג 30 משבטי ישראל. ואמרו בני בנימין, ניגפים לפנינו כבראשונה, ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנו מן העיר אל המסילות. כלומר, עם ישראל יש לו עכשיו עניין לגרום לכך שאנשי בנימין יעזבו את העיר שלהם, הם ימשיכו במרדף אחרי שבטי ישראל, כדי לגרום להם שהעיר שלהם, שגבעת בנימין, תהיה ריקה מתושבים. וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבה. כלומר, אחרי שבני בנימין התנתקו מן העיר, עם ישראל שם מערב ליד העיר, והחיילים שהיו במערב מגיעים אל העיר. ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. אם כן, אנשי בנימין לא שמים לב שהם מתרחקים מאוד מהגבעה, והגבעה נשארת לבד, והם לא שמים לב ש10,000 חיילים שישבו במערב קמים ממקום המערב ומתקדמים אל עבר הגבעה. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. אם כן, ביום הזה המערכה גם היא כבדה, אבל כאן עכשיו עם ישראל הורג מבנימין 25,100 חיילים. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. אם כן, עכשיו הפסוקים כאן חוזרים שוב על מה שדיברנו מקודם, על התיאור של הקרב עם החיילים שישבו במערב. והעורב החישו והפשטו אל הגבעה, והמשוך העורב ויח את כל העיר לפי חרב. אם כן, אותם שנשארו בעיר, אותם אזרחים שלא היו חיילים, אותם שלא היו לוחמים, הם נשארו בגבעה, ועכשיו חיילי המערב עולים למלחמה על הגבעה. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב ערב לעלותם מסת עשן מן העיר. כלומר, יש סימן מוסכם שכאשר חיילי המערב ייכנסו לתוך העיר, הם יציתו את העיר, ואז כשהעשן יתחיל להתאמר, עם ישראל שעכשיו בורח מפני בנימין כדי להרחיק אותם מן העיר, הם יסתובבו, ובמקום להיות נרדפים, הם יהפכו להיות מתקיפים. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש, כי אמרו, אך ניגוף ניגפו לפנינו כמלחמה הראשונה. אם כן, כמו שנזכר כבר בפסוקים הקודמים, אנשי בנימין עדיין מצליחים להרוג 30 מלוחמי ישראל, והמסת החלה לעלות מן העיר עמוד השן, ואיפן בנימין אחריו ינעלה חליל העיר השמיימה. פתאום אנשי בנימין מסתכלים, והם רואים שכל הגבעה עולה באש. ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגע עליו הרעה. אם כן, עכשיו מה שקורה, אנשי בנימין מבינים שהעיר נשרפה, עם ישראל עכשיו במקום להיות נרדף מסתובב, והם מתחיל לרדוף את אנשי בנימין שנמצאים עכשיו בתווך בין חיילי ישראל לבין הגבעה השרופה. ויפנו לפני איש ישראל לדרך המדבר, והמלחמה התבקתהו, ואשר מערים משחיתים אותו בתוכו. כיתרו את בנימין, ירדפו מנוחה, ידריכו עד נוכח הגבעה ממזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי החיל. ויפנו וינוסו המדברה, אם כן ישנה מנוסה של החיילים הנשארים למדבר, אל סלע הרימון, ויעוללו במסילות 5,000 איש. כן, מה פירוש הביטוי ויעוללו במסילות? וכן, מפרש המצודה דוד, במסילות הרגו מהנשארים כעוללות הנלקטים אחר הבציר. כלומר, כל הלוחמים הנשארים מבנימין, אנשי ישראל הורגים אותם כמו שקוטפים את העוללות, שהם הענבים שנשארים בסוף הבציר. אם כן, הם רודפים אחריהם, וידביקו אחריו עד גדעון, ויקום ממנו 2,000 איש. והיה כל הנופלים מבנימין 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא. אם כן, גם עכשיו מכה גדולה בבנימין, 25 אלף לוחמים מתים ביום ההוא, את כל אלה אנשי חיל. ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים. אם כן, מה שנשאר מכל שבט בנימין, 600 איש בורחים אל סלע הרימון, והם נשארים שם 4 חודשים. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב, מאיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות של חוב ואש. וכן, חוזרים בחזרה, ומקים מכה מוחצת באנשי בנימין, ושורפים את עריהם, ובאובדן הזה של אנשי בנימין, למעשה בזה מסתיימת המלחמה עם אנשי בנימין. המלחמה הזאת גבתה מחיר יקר מעם ישראל. 65 אלף יהודים מתים בתוך זמן קצר מאוד. מספרים שאנחנו, קשה לנו להבין ולתפוס אותם, את המספר הזה של לוחמים שנהרגים בקרבות שבין יהודים לבין יהודים. אבל כאן שוב עולה לנו את הבעייתיות של אותה תקופה. וכמו שראינו בדברי רש"י, ששני הפרקים האלה, שני הסיפורים האלה של פילגש בגבעה וגם פסל מיכה שלפניו, שהם למעשה זמנם בתחילת תקופת השופטים. ומה משמעות הדבר? עם ישראל, ראינו בתחילת ספר שופטים, לא הוריש את יושבי הארץ. היו בתוך ארץ ישראל מובלעות של עמים זרים שעם ישראל היה אמור להוריש אותם, אבל השבטים העדיפו להשאיר את המובלעות האלה והשאירו גויים משבעת העממים בשכנותם. דבר ראשון, ראינו את ההשפעה הקשה שהייתה. דבר ראשון, השפעת העבודה זרה שבאה לידי ביטוי בפסל מיכה, ודבר שני, השפעה המוסרית של אותם עמים מקולקלים במידות, שהנה ההשפעה המקולקלת שלהם חודרת גם לעם ישראל. והנה אנחנו מצאנו את הסיפור הקשה שהיה בגבעה עם אנשי בנימין. אבל כאן עולה עוד דבר קשה לאותה תקופה. במקום שכל הכוחות האלה, כל עם ישראל יתאחד במלחמה כדי להוריש את יושבי הארץ, את זה הם לא עושים. את זה הם לא רוצים להיכנס למלחמה עם יושבי הארץ. אבל הם כן עולים למלחמה כנגד האחים שלהם, כנגד אנשי בנימין. ודאי שהמלחמה הזאת כנגד אנשי בנימין הייתה נצרכת, אחרי שבני בנימין לא היו מוכנים להסגיר את אלה שעשו את המעשה הקשה הזה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל, למה באותו הערכות למלחמה לא ביארתם גם את העבודה הזרה מפסל מיכה? תביעה נוספת על עם ישראל, למה הכוחות האלה גם לא ביארו מכאן את כל יושבי הארץ שהיו צריכים להוריש אותם מכאן? ולכן יש כאן עבירה גוררת עבירה. באותו רגע שעם ישראל לא הוריש את יושבי הארץ, ממילא לומדים עם מעשיהם, ואז כבר מגיעים לידי עבודה זרה, מגיעים לידי עשיית מעשים מגונים, ואחרי כן בסופו של דבר, במקום לנהל מלחמה כנגד יושבי הארץ, מנהלים מלחמות של יהודים כנגד יהודים. אם כן, זו התקופה, סיום התקופה, תחילת תקופת ספר שופטים וסיום ספר שופטים, שאנחנו מגיעים לאותה מציאות עגומה, שאם לא מורישים את יושבי הארץ, אלו התוצאות שעם ישראל מביא על עצמו, כפי שהזהירה התורה כמה וכמה פעמים.